אנחנו נלמד היום בשעה טובה ומוצלחת את פרק קנ בספר תהילים, שזה הפרק המסיים המסכם את כל הספר. המזמור הזה הוא פרק לא ארוך, פרק קצר, שעה פסוקים סך הכל, אבל זה פרק מאוד מאוד מיוחד. כתוב על הפרק הזה דברים מאוד נפלאים. הפרק הזה הוא מתחילתו ועד סופו, אנחנו רואים שיש שם ריבוי ביטויים של הילול לקדוש ברוך הוא. כמה פעמים הילול יש כאן בפרק, אז יש שני אופנים איך סופרים את ההילולים המופיעים במזמור הזה. יש מקום אחד שאומרים שיש כאן 10 הילולים, כנגד 10 הדיברות, 10 מאמרות, כל ההשפעות האלוקיות שיורדות לעולם דרך המספר 10, שיש הרבה דברים נפלאים שקשורים למספר הזה. יש מקומות שדווקא מציינים, כמו שהרד"ק מביא, שיש כאן, אם נספור טוב, 13 פעמים הילול, שזה כנגד י"ג מידות הרחמים שבהם מנהיג הקדוש ברוך הוא את העולם. זאת אומרת, המזמור הזה מביא ברמז הרבה דברים נפלאים. אז אנחנו נתחיל מתחילתו, פסוק א'. פסוק א' אומר, הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברקיע עוזו. הביטוי הראשון, הללוקה, זה הפניה הראשונה. אם נספור 13 פעמים, אז זה הפעם הראשונה. מתוך ה-13 שאומרים הללוקה, זה עצמו מילה, תהללו את השם. אחר מכן יש פירוט של שני מצבים, יש בקודשו ויש ברקיע עוזו. הכוונה היא, יש את בעולמות, יש עולם שנקרא עולם המלאכים, ויש מה שנקרא עולם הגלגלים. עולם המלאכים זה עולם רוחני, עולם קדוש, שם נמצאים המלאכים העליונים. יש את עולם הגלגלים, יש את הגלגל המקיף את כל העולם, כולל כדור הארץ, זה עולם גשמי, שהוא עולם שבו ניכר ושמתבונן בפרטים שבו הכוח, העוצמה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. אז הפסוק מפרט את שניהם, אומר, גם הללו כל בקודשו, תהללו את הקדוש ברוך הוא בעולם המלאכים, עולם המלאכים מהללים את הקדוש ברוך הוא, שזה עולם, שזה מקום קודשו. ואותו דבר, יש הללו ברקיע עוזו, יש מהללים את הקדוש ברוך הוא בעולם הגלגלים, רקיע מסמל על החלק הנקרא עולם הגלגלים, שיש שם את כל מערכות השמיים ועם כל הפרטים שבהם, כפי שזה מפורט בתחילת ספר הרמב״ם, וזה רקיע עוזו, שם ניכר העוז שלו. ראינו גם כן במזמורים הקודמים שהזכירו את הפירוט של השמש, ירח, כוכבי אור, שכל אלה קשורים לעולם הגלגלים, שהם מהללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו גם כן יודעים בפנימיות הדבר, מרומז כאן במזמור הזה, כמו שאמרנו, כל סדר ההשתלשלות של המשכה האלוקית, ידוע שהעמידה הראשונה, גם כן בי"ג מידות הרחמים, מופיע שזה שם כל. כל, רחום וחנון. כמו שנאמר, כל השם ויאר לנו. לכן גם פה, הפתיח זה הללו כל בקודשו, מתחיל עם שם כל, שזה מראה על המשכה האלוקית שאיתה הוא מתחיל, וזה בקודשו. קודש, כידוע, זה לשון של הבדלה והפרשה מאוד מאוד גבוה. אז פה המשכה מתחילה מכל, כשהוא נמצא בקודשו, מבחינה הזו של שם כל, כשהוא נמצא מאוד מאוד גבוה, ככה הוא יורד ונמשך בכל סדר ההשתלשלות, עד שהוא מגיע בסופו של דבר לחיים של כל אחד ואחד, כפי שנראה את הפסוק האחרון במזמור, על כל הנשמה, על כל נשימה ונשימה, כל ההמשכה הזו יורדת מלמעלה עד למטה. פסוק ב', הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו. דהיינו, תהללו את הקדוש ברוך הוא בגבורותיו, תהללו אותו על ידי כך שתספרו את גבורתו של הבורא, יש את כל הניסים, הנפלאות והדברים הנפלאים שהוא עושה, שזה מראה על גבורתו הגדולה, תהללו את הקדוש ברוך הוא על הגבורה הגדולה הזו. והללו כרוב גודלו, דהיינו, כמו שאנחנו הרי יודעים שהגדולה שלו היא מרובה, הגדולה שלו היא עוצמתית, אז ככה ההילול שלו גם כן יהיה הרבה ועוצמתי. דהיינו, כמה הללו כרוב גודלו, בהתאם לרוב גודלו, ככה ההילול גם כן יהיה בריבוי גדול. או, יש מפרשים אחרים שמסברים שהכוונה היא הללו כרוב גודלו, תהללו אותו על כך שהקדוש ברוך הוא נהיה גדול וקדוש, כמו שאומרים בקדיש, התגדל והתקדש, הקדוש ברוך הוא נהיה גדול וקדוש על כל אומות העולם, בכך שהוא גאל את עם ישראל, רואים את גדולתו. אז הללו כרוב גודלו, תהללו אותו על כך שהגיע גאולה לעם ישראל, וזה מבטא את רוב גודלו את גדולתו העצומה של הקדוש ברוך הוא. פסוק ג', הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור. פה הוא מזכיר את הכלי נגינה, שהזכיר את זה גם בפסוק הבא. מתחיל עם השופר, שופר זה כולל גם שופר וגם חצוצרות, כפי שזה ירומז בהמשך גם את החצוצרות, וגם תעללו אותו בנבל וכינור. אנחנו יודעים שבראש השנה, שזה יום שבו נמשכת כל ההשפעה לעולם, וגם הרבי פעם ציין שאנחנו יודעים שבחלוקת התהילים לפי ימי החודש, אז את המזמור הזה שזה ביום האחרון של החודש, דרך כלל זה אומרים את זה בערב ראש השנה, לקראת הכניסה לראש השנה, יודעים שכל ההשפעות שנמשכות בראש השנה, הן באות על ידי תקיעת שופר, כך אנחנו יודעים. ופה הרי אמרנו במזמור הזה מרומז, השפע האלוקי שיורד החל משם כל כלפי מטה, אז לכן פה נכנס גם העניין בתקע שופר, כי אחד הדרכים שבהם ההשפעה האלוקית יורדת לעולם, זה דרך תקיעת שופר, אז תללו את הקדוש ברוך הוא בתקע שופר, וגם כן מנבל ושינור. אותו דבר הוא מזכיר בפסוק ד', עוד כלי נגינה, הללו בסוף, בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב. תוף ומחול, תוף זה, כפשוטו אנחנו יודעים, כלי נגינה מוכר וידוע. מחול, אז דיברנו במזמור קודם שיש דעה שהמחול עצמו זה שם של כלי נגינה, או מחול זה כפשוטו הריקודים, מחולות זה ריקודים שמעלילים אותו על ידי השירה והריקודים. הללו במינים ועוגב, אז עוגב זה ודאי שם של כלי נגינה. מה זה מינים? אז גם פה המפרשים חלוקים. האם יש כלי נגינה מסוים שאנחנו לא מכירים אותו היום, אבל קראו לו מינים, זה השם שלו, או שהמילה מינים זה מילה כוללת שכוללת מינים רבים של כלי נגינה, סוגים שונים בלי להיכנס לפירוט של השמות שלהם, אלא בשם כללי מינים, כל המינים יחד. פסוק A, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה. צלצלי זה הראשון, הביטוי הוא מצלתיים. המצלתיים שמקים אחד בשני, אז זה משמיע קול מאוד גדול. אז הללו בצלצלי שמה, תללו אותו במצלתיים שהם משמיעים קול חזק, קול גדול. והללו בצלצלי תרועה שכתוב בחצי השני של הפסוק, הכוונה היא לחצוצרות שהם משמיעים קול של תרועה. אז תללו אותו בכך, גם עם המצלתיים, גם עם החצוצרות, כמו שאמרנו קודם ביטוי בפסוק ג' תקע שופר, שופר כולל בתוכו לא רק שופר אלא גם חצוצרות שמוזכרים פה ברמז במילים צלצלי תרועה. ואז בא הפסוק המסיים, הפסוק האחרון, פסוק ו', כל הנשמה תהלל יא הללויה. כאן מה הפסוק הזה אומר, מה הפשט שלו ומה הרמזים שבדבר. קודם כל הפנייה הפשוטה אומרים תהללו את הקדוש ברוך הוא, הללו, תהיינו, תקרא כאילו את הפסוק בצורה הפוכה, נתחיל מהמילה האחרונה, הללוקה, תללו את השם, תללו את הקדוש ברוך הוא, ומה תגידו? שכל הנשמה, כל מי שיש לו נשמה, כל מי שיש לו נפש המשכלת, כל מי שיכול להתבונן ולהבין, אז כל הנשמה, כל נפש ונפש, תהלל את הקדוש ברוך הוא. וההילול הזה של הפסוק האחרון, שזה ברשימת ההילולים, כמו שאמרנו, או שזה ההילול ה-13 או ההילול ה-10, כל ה-13 או ה-10 הילולים, ההילול האחרון זה ההילול הכי נעלה, זה הנשמה כפי שהיא נמצאת בגוף האדם, והיא מכירה ומתבוננת במעשה הנברא, במעשה הבורא הנפלאים שיש בעולם, והוא מעלל את הקדוש ברוך הוא באופן נפלא. בכלל כתוב שאם אדם מתחיל להעלל את הקדוש ברוך הוא, לכל כמה שהוא יעלל, הרי לפעמים ההילול הזה הוא ביזיון, הוא לא הילול. כי אם למשל, למשל אומר, מלך יש לו מיליונים מיליונים של דינרי זהב וכסף בלי גבול, יבוא מישהו להגיד, אתה יודע, יש לו הרבה הרבה זהב, יש לו הרבה כסף, יש לו הרבה נחושת, זה בכלל בדיחה לעומת מה שבאמת יש לו. אז איך אתה בכלל יכול לפתוח את הפה ולהגיד? אל תגיד כלום, כי אתה בכלל לא יכול להגיד. אז באמת האמירה שאדם מעלל את השם, זה לא בגלל שהוא בא לפה מתוך השכל שלו ומבין את גדולת השם, ולכן הוא מעלל את השם. זה הכל ביטוי של קבלת עול. ככה אמרו לנו לעשות, זה מה שאנחנו עושים. עושים, מעללים אותו בקבלת עול, כי כך נאמר. במה אנחנו מעללים אותו? בדברים שכיוונו אותנו איך להלל אותו. אבל לא בגלל שבאמת יש לנו את ההבנה האישית של הדבר. כאן עוד נקודה, חז"ל אומרים, כל הנשמה, הכוונה היא על כל נשימה ונשימה. ומה יש כאן דגש? זה הרגש חזק. כשקורה לבן אדם דברים חריגים בחיים, אז באופן טבעי, באופן ספונטני, הוא אומר, תודה לקדוש ברוך הוא, עשית לי משהו חריג, זה בכלל לא היה צפוי ובכלל לא היה ניכר, והנה אני מרגיש ממש שיש כאן השגחה אלוקית שכל כך שומרה עליי. אבל כשהוא קורה דבר שגרתי, דבר שקורה לכולם, ועד אתה בכלל אומר לעצמך, מה, זה לא אליי במיוחד, זה קורה לכולם. למשל, לנשום. לנשום, כולם נושמים, אפילו בעלי חיים נושמים, כולם נושמים, זה דבר שקורה כל הזמן. אז שאתה נושם, אתה תגיד, או, הקדוש ברוך הוא עשה איתי עכשיו חסד אלוקי נפלא ביותר שהוא נתן לי כוח לנשום, אתה אומר שזה דבר טבעי, רגיל. אז זה החידוש הגדול, שאין מובן מאליו. גם הדבר שהוא הכי טבעי והכי פשוט, הכי שגרתי, וזה לכל האנושות, לא רק ליהודים, לא רק לבני אדם, גם לבעלי חיים. הדבר שקורה כל הזמן, אומרים, כל הנשמה אתה לא יודע. אז זה לא הפשט שעל כל נשימה הוא צריך לעצור ולהתחיל להגיד הילול על כל נשימה ונשימה, אלא אדם צריך להשתמש בכל שנייה שהוא מקבל, בכל כוח שהוא מקבל, לעשות איתו את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, להתפלל, לומר תהילים, ולקיים מצוות, בזה שהוא ינצל כל שנייה ושנייה, זה ההילול הגדול של הקדוש ברוך הוא. יש ביטוי מעניין של מדרש שאומר, מביאים את יעקב אבינו, משה רבינו ודוד המלך, ואומרים, במה שחתם זה, פתח זה. יעקב אבינו, שהוא סיים את הברכות לבניו, אז יש שם את הפסוק, פסוק שאומר, וזאת אשר דיבר אביהם. הסיום של הברכות היה במילה וזאת, שכתוב בתורה, בספר בראשית. אז אומרים, מה שסיים יעקב, פתח משה. משה שבא לברך את עם ישראל, גם כתוב, וזאת הברכה שברך משה. הסיום של יעקב זה הפך להיות ההתחלה של משה. הסיום של משה הפך להיות ההתחלה של דוד המלך. משה רבינו סיים את התורה במילים אשריך ישראל שכתוב בסוף וזאת הברכה אשריך ישראל, אז דוד המלך פתח באשרי האיש, ומה שסיים משה פתח דוד. אז זה הרבי אומר, אם נלך לפי זה, במה שסיים דוד יפתח כל יהודי. במה דוד המלך סיים? בכל הנשמה תהללך, זה הסיום. בסיום הזה צריך לפתוח כל יהודי. יהודי צריך שכל הזמן בחיים שלו יחשוב איפה אני יכול להחדיר בחיים שלי את הקדוש ברוך הוא בכל פרט ופרט. כל נקודה שידי עושה, זה בעצם צריך להיות ביטוי של כל הנשמה, תהלל קה, ללוקה, כל הזמן. ופה כשאומרים את המילים של התהילים, והכוח של התהילים הוא כוח עצום, נסיים במשהו קטן שמופיע באחד השיחות שמודפס גם בסוף התהילים, סיפור נפלא עד כמה עוצמת התהילים גדולה. יש שם סיפור, כי פעם היה בימי הבעל שם טוב, רחמנא ליצלן, היה גזירת כיליון על יישוב יהודי. היה גזירה שיישוב יהודי כולו יהיה לו גזירת כיליון. והבעל שם טוב היה לו שני חברים מאוד טובים, שהוא היה איתם בדרכם עושה כל מיני פעולות שהיה צריך להצליח, הוא היה לוקח אותם. אחד קראו לו רבי מרדכי, אחד קראו לו רבי קהת. והבעל שם טוב היה השלישים, היו בית דין כזה, היו חברים מהצדיקים הנסתרים, ותמיד היו מתאספים יחד, אם היה צריך לחפש עיצות, לבטל גזירות מעם ישראל, אז זה מה שהם היו עושים. אז באותו זמן, הבעל שם טוב עשה עליית נשמה, ואז הוא ראה למעלה שהגזירה כבר נגזרה, ואין דרך לחזור חזרה, אי אפשר לתקן את זה. אז הבעל שם טוב אומר, אחרי שהוא יורד מעליית נשמה, לא שיש לנו מושג מה זה נקרא, עליית נשמה של הבעל שם טוב וירידתו חזרה. אבל כתוב שהבעל שם טוב יורד חזרה, הוא רואה היכל מסוים למעלה. היכל שמאיר באור לא שגרתי. והוא רואה שההיכל הזה שייך לאיש מאוד פשוט, כפרי פשוט, זה ההיכל שלו. ואז מה ממעלה בכפרי הזה שיש לו כזה היכל גדול? הכפרי הזה היה גומר כל יום חמש פעמים את כל ספר תהילים. אז האותיות של התהילים שהוא אמר הן אותיות נוצצות שמזה נוצר ההיכל הזה. אוקיי, אז הבעל שם טוב יש לו מידע שיש פה היכל גדול ששייך ליהודי כפרי. נסע הבעל שם טוב ליהודי הכפרי הפשוט הזה ואומר לו הבעל שם טוב, אם היית יודע שאתה יכול עם העולם הבא שלך להציל יישוב יהודי, היית עושה את זה? אז יהודי הכפרי הזה אומר, אני יש לי עולם הבא, אם יש לי עולם הבא אני נותן את הכל מתנה. והבעל שם טוב הצליח בזה לבטל את הגזירה על היהודים. ואז באותו הזדמנות שהרבי הראייה סיפר את הסיפור הזה, זה היה בשמחת תורה בשנת תפריש צדיק זין, הרבי היה סיפר את הסיפור, ואז אחד הנוכחים שאל את הרבי, איך אפשר להגיד חמש פעמים את התהילים בכל יום? הרי אם זה מדובר בכמות עצומה של פרקים כל יום, אז הרבי ענה, הוא אמר כל הזמן, כשהוא חטב עצים, כשהוא עשה מלאכות, הוא כל הזמן לא הפסיק להגיד תהילים. ייתכן גם, הוא היה איש פשוט, הוא אמר תהילים גם אולי במקומות שאסור להגיד. גם במקומות לא נקיים, הוא כל הזמן אמר תהילים. הוא היה איש פשוט, ואפילו לא ידע את ההלכה איפה, אפשר להגיד, ואיפה אי אפשר להגיד. אבל הכוונות שלו היו כוונות טהורות, אז הוא אמר כל הזמן תהילים. והרבי מביא כאן סיפור שכתוב במדרש בשיר השירים רבה. סיפור נפלא, כשאדם עושה משהו בתמימות, אפילו שהוא לא מבין כמה זה פועל. סיפור עם רבי עקיבא. רבי עקיבא שמע יהודי אחד אומר שמע ישראל. והיהודי לא ידע לקרוא, ובטעות הוא היה, הוא חושב שהדלת שכתוב בסוף שמע ישראל זה לא דלת, זה ריש. אז הוא היה קורא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחר. ככה היה קורא. אז הבעל שם, הרבה רבי עקיבא ליהודי הזה ואמר לו, אתה אומר משהו שהוא היפך הכוונה, זה ממש לא נכון. לא אומרים ככה. ואז היהודי הפסיק להגיד את המילה אחד, כי הוא לא יודע לבטא. אבל הוא לא אמר אחד, כי הוא לא יודע לקרוא. והוא לא למד איך להגיד. אז בעצם הוא לא אמר כלום. אז לכאורה, על פניו התברר, לכאורה, רבי עקיבא עשה איתו חסד, עשה איתו שלא יגיד טעות. אז כתוב שהאדם הזה יחסיר עונג מיוחד למעלה. כי הקדוש ברוך הוא היה לו עונג מיוחד מהפשטות של היהודי, למרות שהוא אמר דבר שהוא לכאורה הפך הכוונה, אבל הוא אמר את זה בפשטות. רואים את המעלה הגדולה של אותיות התורה, שאומרים אותיות התורה, כמה זה נפלא, שאומרים תהילים, כמה זה פועל, אפילו אם אתה לא מבין מה אתה אומר, ואפילו אתה לא יודע מה עניינם, אבל כל אות בספר תהילים, לוודאי וודאי פועל את כל הפעולות שאנחנו צריכים, הלוואי שכל האותיות של התהילים, שלמדנו את כל הפרקים, יפעל כבר את הפעולה, ואם יש מזה משהו, שכבר תהיה הגאולה האמיתית והשלמה לעם ישראל.